זה סוג של אינישיישן. אנחנו, איך אומרים את זה? חניכה, נכון? התחלנו, כן, לצלול לתוך התרגול באופן הזה, התרגול הזה של רמש, של אם יש בחירה חופשית, אין בחירה חופשית, לראות, להסתכל דרך הפריזמה הזאת על החיים שלנו, זה דבר מאוד גדול ויכול להיות מאוד מטלטל. אז גם, אני קודם כל שמה את זה כאן ואומרת שתחשבו שאיך שזה היה, זה היה יום אחרי יום, שעתיים כל פעם, טוב בסוף היו בג'נים גם, זה נחמד, זה קצת שירה ומוזיקה וככה, אולי מחר, וזה יום אחרי יום לצאת מהבית של רמש, מהדירה, מהחקירה הזאת, להיפלט אל תוך בומבי הבלתי אפשרית, קראתי לה פעם, תת מודע, המלוכלך הקולקטיבי, ולחוות את הדבר הזה שוב ושוב גם בהודו, ואז יום אחרי יום לחזור, ואלה מושגים שלוקח לנו זמן, זה לוקח זמן למערכת שלנו, לקלוט אותם, ואצל חלק זה ככה, צ'יקי, צ'יק צ'אק, וחלק זה רגע, ושזה מאוד מאוד נורמלי, כל המהלכים שזה לוקח, כולל ההתנגדויות שזה מעלה, כולל האדישות שזה מעלה, כולל ההתלהבות שזה מעלה, כל אחד, עם הסיפור של זה, זה לא כל כך משנה, מה שמשנה זה ההתמדה, וההנחיה שרמש נתן לנו, זה לשבת כל יום בסוף היום, הוא אהב ככה להקנית אותי, הוא אמר, I'm not a Buddhist, take a glass of wine, have a beer, I don't care, whatever. שב בסוף היום, ושב ותחשוב על מה שקרה לך במהלך היום, ותבחר משהו שאתה בטוח, כבר זה אוקסימורון, שתבחר מה שאתה בטוח שהוא הבחירה החופשית שלך, ותחקור אותו. תחקור אותו כמה דקות טובות, תחקור אותו, נדנד כזה בכיסא נדנדה, תחקור אותו. תראה איך הוא התחיל, איך הוא התפתח, בכל שלב בדרך, האם הייתה לך או לך בחירה חופשית במקום הזה. שוב, יש בחירה אבל אין בוחר, יש בחירה אבל היא לא חופשית. מה זה אומר חופשית? כן? אז אני רק אומר לפני השאלות שזה לוקח, שזה ממש סוג של התעמלות קרקע עם המיינד. כן? שאנחנו מתובנתים מאוד חזק, כל גם תרבותית, אבל לא רק תרבותית, הישרדותית, גם עכשיו שאנחנו נפרדים מהעולם והכל הכתפיים שלנו, ואז אחת הדרכים שהוא דיבר על זה, הוא אמר שברגע שאנחנו מבינים את זה בעצם, שאין את הבחירה החופשית כמו שדמיינו אותה, כמו שחשבנו אותה, כמו ששמענו בחקירה, עם שלומי, הוא אמר את זה באנגלית ואני אתרגם, a whole load of guilt and shame and blame is off our shoulders towards ourselves and a whole load of hatred and malice towards the other is off our shoulders. אז בעצם מה שמשתחרר מאיתנו זה מטען מאוד גדול של אשמה ובושה ולרדת על עצמנו וכל הסיפור הזה וגאווה וכל הדבר הזה שהוא מאוד מאוד סלפינג והוא תמיד דוקה וגם כלפי אחר. גם כלפי אחרת. אז תכף נשמע את השאלות שלכם, והתחלנו עם השאלה של מה זה היה? אחריות? כן? כן? אז רוצים לדייק את זה קצת? מה השאלה?
גם דיברנו על זה. המקום הזה של מעין בחירה חופשית ואנחנו ודברים הובילו לדברים, אז דיברנו על גם שניים שגדלים באותו בית, זה עדיין לא אומר שום דבר, יש אחד פתאום הוא הולך לסמים ואחד הולך, אבל איפה פה יש, אם נכנס לך לאחריות, יש דברים, כמו קודם אמרת משהו, זאת אומרת שיש לנו מקרה, שיש עדיין איזשהו משהו בין הטוב והלא טוב, או המוסרי, משהו בחוויה, ואני יכולה להגיד, אני חושב שאף אחד מולד עם איזשהו רשע, זאת אומרת משהו.
כן.
אבל אז יש אנשים שרוצחים,
מלמים. כן.
אז איך היחס הזה?
איך היחס לזה? הרבה הבנה, הרבה חמלה, וההבנה והחמלה משחררות אותנו לפעולה הנכונה, פעולה מיטיבה בעולם. אם אני רגע עושה רוורס, המילה אחריות באנגלית, responsibility, נכון? The ability to respond, not to react, to respond, משהו אחר לגמרי. כשאנחנו בריאקטיביות, אין בזה הרבה wisdom, זה הרבה פעמים מוביל עוד דוקה, אבל כשאנחנו בהיענות, לפי מה שהסיטואציה מבקשת, לפי מה שהחיים מבקשים, זה כבר משהו אחר לגמרי. יש פה עיניים פקוחות, יש פה wisdom. ולצורך העניין, אם מישהו ומישהי עושים משהו שהוא פוגע, okay? ואפשר לדבר על פגיעה בכל מיני רמות. אז ה-common view זה להאשים את האדם הזה שפגע, ויחד עם האשמה יכול להגיע כעס וזעם ושנאה וטינה ועדיפה ורצון לנקמה וכל כל הדברים האלה שהם חיים בתוכנו, אנחנו סובלות. חד וחלק. מהצד השני, זה לא, הכוונה היא לא להגיד, אוקיי, הוא עשה איזה מסכן, הייתה לו ילדות קשה, בוא נוותר לו, בוא נשחרר. זה לא הוא, זה היד שלו ש... כן. אז גם לא זה, כן? אלא המקום שמבין לעומק. ברגע שאנחנו מבינים משהו לעומק, זה כבר מתחלף שם עם אהבה, כן? עם הרצון בטובת מישהו. אנחנו מבינים משהו לעומק, אנחנו מבינים מה חולל את הדבר הזה. אנחנו יכולים לראות היסטוריה, אנחנו יכולים להבין ילדות קשה של מישהי או מישהו, אנחנו רואים איך דבר הוביל לדבר, ויכולה להיות לנו הרבה מאוד חמלה על האדם הזה, אבל אנחנו נהיה ראשונים אולי אפילו לעצור את הפעולה הלא מיטיבה, כי אנחנו לא עסוקים, האנרגיה שלנו לא נלקחה לשנאה, טינה, פנטזיות, נקמה וכל הדבר הזה, אלא ברור שזה לא, זה לא מתאים, זה לא ראוי, זה פוגע, זה לא משרת את החיים, נקרא לזה איך שנקרא לזה. הדבר המעניין הוא מזג האוויר הפנימי שלנו. אנחנו בעצם שומרי הסף של התודעה שלנו. ואנחנו לא רוצים להכניס פנימה רעל. תזכרו את שלושת הרעלים, אחת הדרכים לתאר התעוררות, כן? Total eradication. איך נגיד, העלמות של חמדנות, טינה ותעתוע. אנחנו לא רוצים להוסיף עוד טינה, מה עשינו בזה? אנחנו רוצים להוסיף wisdom. אז זה ככה מאוד בגדול, ויש מערכות, ככה החברה שלנו בנויה, של בתי סוהר, של מקומות שמרחיקים, אני לא אומרת שזאת אגב דרך טובה, יש שבטים באפריקה, שכשמישהו עושה שם מעשה שלא יעשה, פוגע מאוד, פגיעה גדולה, השבט מתכנס כולו סביבו, וכל אחד מתחיל בתורו למנות את שבחו של האדם, לספר כמה הוא בעצם עשה דברים טובים, וזוכרים לו דברים, כי מכירים אותו מגיל אפס, וזוכרים לו דברים, וזוכרים לו דברים, ובעצם מזכירים לו, עולה, את מה שהם אולי בכלל שכחו, שזה גם כן מי שהם יכולים להיות. אז אני עכשיו לא מדברת על שיטות, כן, ענישה וריפוי של החברה, אבל כדוגמה, כן, כדוגמה. השאלת האחריות זה המקום שאנחנו משחררים את ריאקטיביות, כן, שלנו, כן, כלפי האדם שפגע, או אם זה אנחנו עצמנו, כן, כלפי אנחנו שפגענו, ונכנסים למקום של ריספונס, של היענות, מה התגובה הנכונה עכשיו? מה הדבר הנכון לעשות? יכול להיות שאם זה אנחנו שפגענו, אנחנו פגענו, כולנו פגענו, מתישהו, אי פעם במישהו או במישהי. זה זמן לחקירה פנימית, כן? אנחנו נרצה לעשות את זה, זה הבדל אגב בין אשמה ובין חרטה. אשמה מתייחסת לסלף, אשמה מתייחסת לפועל, לזה שעשה, הוא אשם, היא אשמה, יש פה סלפינג מאוד גדול. חרטה מתייחסת לפעולה, אנחנו רואים שעשינו משהו שהוא לא מיטיב, עם יד על הלב זה די ברור, עשינו משהו לא מיטיב, אופס, אוקיי, אני מבינה איך זה קרה, אני מבינה איך חשבתי שמה קרה, איך נעלבתי, איך נסגרתי, כל הדבר הזה ופעלתי ועשיתי, הפעולה עצמה לא הייתה מיטיבה, אני חוקרת אותה, ובעזרת התבונה העמוקה, כן, הדברים מתחילים להשתנות שם. אבל אם אני אלך ואשים את עצמי, או מישהו אחר, זה לבזבז אנרגיה. זה לא מה שישנה בסופו של דבר, שום דבר. עם אשמה, אמרה פעם שרון סלסברג, זאת שכתבה את הספר Loving Kindness, תרגמו את זה, תרגום קלוקל, חסד, עם אשמה, בושה, טינה עצמית, טינה כפי אחר, היו טרנספורמטיביים, כולנו כבר מזמן היינו בודות. זה לא עובד. אז זה ככה תשובה גדולה לשאלה הזאת. תשובה מפורטת. תודה, כן. תן לי דוגמה להחלטה כזו.
אז החלטתי לאחרונה להיפרד מזוגי.
כולכם נפרדים לפני זוגי. אתה רוצה להמשיך?
יש חלק של ההחלטה הזו שאני מודע לזה גם שהיא לא
חושבת. אוקיי.
קשורה לתפיסות שלי. אני מכיר אותם ויודע שהגעתי איתם לקשר, כמו מה שהיה כאן קודם, אבל חלק, זו בחירה, זה כמו לבחור איזה בן אדם אתה רוצה להיות. אני יכול להחליט שאני עכשיו רוצה לשנות משהו מהותי, אבל אני חושב שלא, כי ככה אני בוחר.
בוא נלך לאט לאט. אתה דיברת על ערכים, כן, מאוד, מאוד מבינה למה אתה מתכוון, אבל תן לי ערך אחד שאתה...
טוב לב.
נולדת טוב לב?
לא, אבל אני חושב שמה שספגתי בילדותי, הלך עליו, מאפשר לי להחזיק בערך.
טוב לב זה בעצם... אולי זה גם ערך, אבל זאת איכות בתודעה, נכון? כי אנחנו מדברים על טוב לב, יש לה בעצם, יש לה ביטוי לאיכות הזאת. זה לא רק משהו פילוסופי צף איפשהו שם בחלל, אלא זה לא משמעותי, אלא אם כן יש לו תוצאות, נכון? הוא עושה משהו. איך אתה יודע שאתה טוב לב? לא, לא, תיתן, תיתן.
לא, אני חושב שזה
עניין... בחרת את הערך הזה. כן. תעמוד מאחוריו.
איך אני יודע?
כן.
כן. כל פעם אני יודע שאני יכול להשתפר. הרבה. אבל שנייה, רגע. אני לא אומר את זה כדי להיות...
באמת,
אין לך להיות
המשפחה.
אבל...
לא, באמת. בוא נסתכל על זה כדוגמה.
אינסטינקט שלי, התגובה הראשונה למשהו שבא לי תרצי בעולם יבוא מאיזשהו כאן מבינת איזשהו סוג של חיוביות כלפי האחר ותאם אגב תתק אותי, אבל אני חי איתו מאוד בשביל
יופי, יופי, טוב לשמוע ונהדר, באמת איך אתה יודע שלא נולדת ככה?
אני לא אני פשוט מאמין שאדם נולד ויש לו אולי דברים שהם באמת תורשתיים וזה, אבל הצורה שבא לי, שזה בא לי די ביטוי, קשורה בדברים שהוא באמת קיבל או לא קיבל, בילדותו ובמדינה שלו.
זאת אומרת, יש לי חד...
זה הרי בסוף גם החלטה, איך אתה רואה את עצמך. אני רואה את זה כבר מזל. שנולד במסיבות מסוימות שאפשרו לי להיות מי שאני
לגמרי, זאת אומרת כולל התפיסה שיש לך כלפי כל מה שאמרת, זאת אומרת זו תפיסה, זה view, זאת השקפה על איך הדברים בעצם מתנהלים אצל בני אדם, נולדים עם אולי כמה תכונות אבל בית הגידול שלהם מאוד מאוד חשוב, נכון? אני מתרגמת את מה ששמעתי ממך, וזאת היא תפיסה. בחרת לתפוס ככה את האדם? שעמדת באיזשהו רגע נתון מול סט של תפיסות פילוסופיות לגבי טבע האדם, האם הוא טבול הרסה, האם יש גלגולים קודמים, האם 50-50 חינוך מול גנטיקה, דוגמאות מסרטים, כל הדבר הזה. אתה עומד עכשיו, מה השם?
רענן.
אתה עומד מול מול כל האופציות האלה, שזה נע בין, נכון, בין טאבולה ראסה לא משנה, מלא מלא גלגולים וסנקרות וככה, יש הרבה אופציות, אתה דגמת אחת מהן.
אני מניח שזה הדגימה הזו היא לא מקרית, כי זה באמת תהליכי, זאת אומרת, זה דברים ש... למה סתם, למה שיר מסוים או ספר מסוים מדבר אליך?
כן, כן.
כי משהו שם שובה את לבך
באיזשהו, האם בחרת שהשיר הזה ישבה את לבך?
לא.
לא. האם בחרת את הסט המסוים של הנחות היסוד על טבע האדם?
לא, אני
מניח
שזה
מתחבר
לאיזשהו
מקום
שאני
מרגיש
שאני
בתוך
הסט הזה.
אז בוא, כן.
מתישהו לא הייתה אבל האם להיות היום
טוב לב או לא? אוקיי, אז מה ש... אז אני אענה אחרת, בסדר, אוקיי, fair enough. היו שואלים את רמש לפעמים, וואו, כל מה שאתה אומר, אני נורא מתחבר לזה, זה באמת, זה נשמע לי בול, אבל זה נורא מסוכן, זה לימוד נורא מסוכן, כי יופי, זה נע עכשיו בין שתי דוגמאות. מה, אם ככה, אם זה לא אני שבוחר, אז אני לא אצא מחר בבוקר לעבודה, אני אשאר במיטה כל היום, אני לא אקום, כל החיים אני אשאר במיטה, אני לא אעשה שום דבר. זו הייתה דוגמה אחת קיצונית של ההודים, והדוגמה אחרת הייתה מערבית, כן? אם אני לא בוחר, אם אני לא זה, אז אני פשוט אקח סכין וארצח מישהו. כן? זה לא אחריות שלי, זה לא כל מה שדיברנו קודם. אני לא בוחר, זה לא אני, נכון? ברמה שנה בשתי מילים, שתי מילים, בדיוק, גם על זה וגם על זה, הוא ענה, try it. וצ'ק, זה מוריד אותנו לרמת החוויה, לרמת הספקולציה של, בעצם, אם החיים קימבנו אותך ככה, להיות טוב לב, תנסה עד מחרתיים להיות משהו אחר ולא תצליח. ואם ברגע מסוים קומבינת החיים הזאת תשתנה, אתה תוכל להיות גם אכזרי. ולא זה ולא זה, it's about you.
זה אני
מפוח,
ברמה
הזאת,
אני
מפוח,
אני
מפוח,
אני מפוח, מי אני רוצה להיות,
ואיך אני מסתכל את מנוערה ועוד כן, ועוד. כן, אז בדיוק תיארת, אני, הסיפור שאני, כן? הסיפור שאני, תשימו לב, זה הכל סיפורים, העולם בנוי מסיפורים, לא מאטומים, גם מאטומים, אבל מסיפורים, הוא בנוי מסיפורים, זה הכל פרספציות, הכל, כולל אגב הפריזמה הזאת של אין בחירה, it's also a concept. במילים של רמש, make no mistake, it's another concept. אבל הקוץ הזה, שצריך להוציא איתו קוץ אחר, שנתתי דוגמה, אז אם אנחנו רגע חוזרים, ככה לסגור את הדוגמה שלך, אתה אומר, יש לי ערכים מסוימים שבחרתי אותם, ודיברת על טוב לב, ועכשיו אתה אומר, בעצם אני כן, מבין ש, או זה לפחות מה שמעתי ממך, שזאת לא הייתה בחירה כמו שחשבתי שהיא, ודיברת על זה שבחרת להיפרד, ויש פה עוד ערכים, נכון, שנכנסים לתמונה. אז מה אתה מבין עכשיו? איפה זה עכשיו חי אצלך?
אני מבין שאני בוחר
להיות
בן אדם. מי שאני, איך שאני תופס את עצמי, כאלה וכאלה חיים או אחים, ואני מנסה ללכת אחורה ולראות כאילו מן אני לי לא עכשיו ומתי כזה, זה שם, זה נמצא שם, זה אני מקבל את האמירה שזה הסיפור שאני מספר לעצמי על עצמי, את זה אני מקבל.
Good enough for now, כן, ממש. באמת, וכשאנחנו ממשיכים להסתכל על זה לא כעל אמת מוחלטת, אלא כעל סיפור, אנחנו יכולים אפילו להתחיל קצת ללוש אותו ולראות, הסיפור הזה, מי הייתי בלעדיו? מי הייתי לפני שהוא הגיע? מכירים קצת החקירה של ביירון קייטי, זה דומה מאוד. מה הייתה החוויה שלי אם לא הייתי מאמין בסיפור הזה? ואז אנחנו יכולים לראות שיש פה, יש פה מין משהו מאוד מעניין שמתחיל לקרות בחוויה שלנו, כשאנחנו משחררים את האחיזה במשהו שעד עכשיו קראנו לו אמת מוחלטת או מציאות. מציאות זה מה שאנחנו מוצאים. מה שאנחנו מוצאים זה דרך מה שאנחנו מחפשים, זה דרך העיניים, זה דרך המשקפיים שלנו. בסדר? אז יופי, תודה. תודה על החקירה הזאת. כן. אתה.
יושב כאן וזה, ואפילו שואל את המורים מה עושים בסדר, תחושות של המים, בסוף צריך להחליט. אז מה עושים עם הקונספט הזה,
זה קונספט מאוד מאוד פרקטי, מאוד פרקטי, בגלל זה הבאתי אותו לכאן, משום ש... טוב, רמי שאדם מאוד פרקטי, גם אני, גם, וזה לא שאתה צריך לעשות איתו משהו, אלא ברגע שאתה עושה לו מקום, הוא מוציא את הקוץ של קונספט אחר שהוא הרבה פחות פרקטי ומענה, וגורם להמון דוקה, כן? המקום הזה של blame and shame and guilt, כלפי עצמנו, ו-hatred and malice כלפי האחר, ככה במילים של רמש. ההחלטות ממילא קורות, כשאנחנו מדברים על לקבל החלטה, בסדר? בעברית זה עוד יותר. לקבל החלטה. כן? החלטה קרתה. אנחנו עכשיו צריכים לקבל אותה. ממש ככה. עכשיו, עשו מחקר נורא מעניין, אני חושבת שזה היה בשנות ה-80, על קבלת החלטות ומה קורה במוח. אני לא זוכרת בדיוק את המהלך, אבל זה היה משהו כמו, נתנו לאנשים לבחור אדום או ירוק, תפוח או תפוח, זה, 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 וללחוץ על כפתור ברגע שבחרו. ועקבו אחרי התהליכים במוח, וגילו משהו מאוד מאוד מטלטל, שעד היום לא בדיוק יודעים איך לאכול אותו. גילו שההחלטה קורית במוח חצי שנייה לפני שיש הבנה שההחלטה קרתה. תקשיבו, זה המון זמן, חצי שנייה. זה כי הדבר קורה ומיד הסלף קופץ ואומר, אני, או אני חייב להחליט, אני חייב להחליט, אבל היא עוד לא קרתה, it's not about you, honey, תרגע. אין לנו הרבה מה לעשות, חוץ מ... נזכיר לי את הסיפור על גנדי, גנדי ג'י, ומשבר המלח הגדול סוף שנות ה-40, לפני שהודו השתחררה מהבריטים, היה סיפור כזה מאוד פורסם, זה מופיע באוטוביוגרפיה שלו. הבריטים השיתו מס מאוד גדול, מס מלח על ההודים, היה מס מאוד מאוד קשה, והתחילו התקוממויות מאוד גדולות, ובא הפרלמנט ההודי שכבר התכנס רגע לפני, ובא לגנדי, גנדי ג'י, מה לעשות, מה לעשות, ההמונים יוצאים לרחובות ויש פיחות דמים ואנחנו לא יודעים, מה לעשות, הוא אומר, אני לא יודע, אני צריך לשבת עם זה, וישב, מדיטציה, טוב ישבת, בא אחרי שעה, בא אחרי יום, בא אחרי שבוע לבדוק, וכל פעם התשובה הייתה, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני צריך לשבת עם זה, בסופו של דבר אחרי הרבה זמן, כן, אני לא זוכרת אם זה החודש אפילו, המון זמן במונחים של משבר, גנדי יצא מהבית, הלך לשפת הים, ובאופן ספונטני, כן, זה קרה, באופן ספונטני, הוא התכופף, הרים גוש מלח, ובעצם הוא נתן בזה אות, הוא בעצם קרא את המלח שלו בעצמו, לא, הבריטים אסרו על ההודים לכרות את המלח, אלא חייבו אותם לקנות, והוא נתן אות למאות אלפי הודים, בעצם לעשות את אותו הדבר, והבריטים לא עמדו למשטר כזאת כמות של אנשים, והייתה צעדה, והיה כל הסיפור הזה, וההיסטוריונים מדברים על זה, שזה היה אחד מהדברים המרכזיים, שבעצם שחררו את הודו מהבריטים. אז אני מספרת את זה, כי המון פעמים הלחץ הוא כל כך גדול עלינו, להחליט ולדעת ולעשות, ומה זה או זה, וכל החיים שלנו תלויים על... החיים שלנו, אנחנו של החיים, החיים עושים את הדברים האלה. וכשאנחנו מבינים יותר ויותר איך הדבר קורה, events happen, deeds are done, but there is no individual doer of any deed, יכולה להתפתח בנו הרבה הרבה חמלה, גם כלפינו, גם כלפי מישהו אחר, שהוא לא יכול שלא לעשות את הדבר הזה, והחברה לא יכולה שלא לכלוא אותה, את האדם הזה, או להיות סביבה, אם זה בשבט אפריקאי, יש causes and conditions כל הזמן. וכשאנחנו מבינים שהדברים נעשים בנו, יכולה להשתחרר משקולת די גדולה מהכתפיים שלנו, מהלב שלנו, שהדברים שנעשו לנו או בנו, גם יכול מאוד להיות שהייתה מעורבת שם בורות גדולה. כן? אני לא אומרת, צריך ללכת פה מאוד מאוד בעדינות ובזהירות, יש פגיעה, and it's not okay, וצריך לעצור פגיעה, בטח. ועדיין אנחנו מחזיקים בפנים עמוק את ההבנה, שהדברים לא קורים כמו שנדמה לנו, זה לא טולסטוי, אני חושבת, או דוסטויבסקי, אחד הרוסים, אחד הסופרים הרוסים, אמר, הקו בין טוב ורע עובר בליבו של אדם, זה רק היה פשוט כל כך, היינו יכולים לזרוק את הרע, להשאיר את הטוב, אבל הקו עובר בתוך ליבו של האדם, ומי האמיץ שיחתוך חתיכה מליבו שלו, זה לא עובד ככה, זה עובד אחרת. והמשחק הזה, שאתה צודק, זה משחק, כן? וכל תורה רוחנית היא משחק, היא קונספט, אבל היא עוזרת לשלוף קוץ הרבה יותר גרוע, שכבר עשה לנו גלקת, אלוהים יודע כמה גלגולים. טוב. 6:15, זמן של ארוחה, ארוחת ערב, זה מרגיש לכם שזה בסדר, שאפשר להניח לזה עכשיו, ויש לכם מספיק... שאלות בוערות שיבשלו אתכם הלאה. בואו נשב עם זה עוד רגע לפני. תזמינו את השאלות. תזמינו את השאלות, כמו שכתב רילקה למשורר הצעיר. מכתבים למשורר הצעיר, הוא כתב לו... תוך הזיכרון שלי, אהוב את השאלות, כאילו היו מעונות סגורים, מכתבים מכתובים בשפה זרה. אולי ביום מן הימים תגיע גם לחיות את התשובה. אני רוצה להזמין אותנו לתת לשאלות, לבשל אותנו מבפנים, בישול טוב, בלי שנלחץ ונדחף, לפתור, להבין, לסדר, לארגן. לתת לסימן השאלה לחיות בנו.